ערב טוב. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בתובנה שבעצם הילדים שלנו הם חיבור בין הרצון שלי לבין הרצון של ריבונו של עולם. וזה דורש ממני נקודת מוצא חינוכית אחרת. יש פה רצון אחר שמתבטא בילדים שלי שהוא לא רק אני. אני רוצה את הדברים הגדולים הללו קצת להוריד אותם למישור המעשי. מה זה אומר? שלמה המלך מלמד אותנו את המשפט הזה, את אותו פסוק ידוע, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אם אתה מצליח בחינוך שלך לא לנסות להוביל את הילד אל הדרך שלך, אלא באמת להיות מסוגל ללכת צעד אחורה, בענווה גדולה, ולהבין, רגע, יש פה עוד משהו, אז אתה יכול לחנך. ואם אני מבקש ככה כאיזשהו סיכום למה שעסקנו בשיעור הקודם, לנסות לגעת בכמה תובנות שיש מהנקודה הזאת, דבר ראשון, זה להאמין בהשם. אני מאמין בריבונו של עולם. אני מאמין בריבונו של עולם, אני מאמין בסיבות שהוא הביא לי את הילד הזה. אני מאמין בזה שהוא הביא את הילד הזה לעולם מאיזושהי סיבה. מתוך זה, זה הניסיון שלי. נכון? החיבור ביני לבין הילד שלי, זה חלק ממשימת החיים שלי. לכן זה הופך להיות חובה. אם אני חוזר רגע למקור מספר אחד, האב חייב בבנו. אתה הבאת הילד לעולם, בזה נגמרה הבחירה שלך, מתחילה עכשיו החובה שלך. כי אל תוך הבחירה שלך עכשיו הצטרפה בחירה אלוקית, שעכשיו אתה שומר הפיקדון האלוקי הזה. האב חייב בבנו למולו ולבדותו וללמדו תורה ולעשיו אישה וללמדו אומנות, מקצוע. ויש אומרים אף להשיתו במים, ללמד אותו לשחות. רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו אומנות, מלמדו לסטות. אתה לא מגדל את הילד שלך עם איזשהו מקצוע, אתה מלמד אותו להיות גזלן. לסטות סל כדעתך, באמת אתה מלמד אותו, אלא כאילו מלמדו לסטות. אתה לא מאפשר לו, מה אתה לא מאפשר לו? להגיע אל הייעוד האמיתי שלו. חנוך לנער על פי דרכו, זה להאמין בהשם. מתוך זה להאמין בילד הזה. לילד הזה יש סיבה אלוקית מיוחדת למה הוא בא לעולם. כמו שבי יש. ואני כל החיים שלי מברר, אנחנו יודעים להגיד למה באנו לעולם? זאת משימת החיים שלנו. להגיד, אני באתי לעולם בשביל לתקן את זה, בשביל לעשות את זה. הרי אחד מהתפילות שאנחנו אומרים, בימים נוראים, אלוקיי עד שלא נוצרתי, אינני כדאי, ואומר הרב, אלוקיי כל אותו הזמן שלא נוצרתי. אני נולדתי ב' בכסלב תשין למד ג'. למה? למה לא בתשח? למה לא בתף קוף? סיבה אלוקית. למה לא בעוד 100 שנה? סיבה אלוקית. יש סיבה אלוקית למה נולדת באותו רגע. למה נולדת אל ההורים הללו, אל התקופה הזאת, אל המציאות הזאת, אל הפיזיות הזאת? יש סיבה. עכשיו, כל חייך אתה מנסה לברר אותה. אתה מנסה להגשים אותה. את אותו דבר יש גם אצל הבן שלך. הוא לא חלק מהגשמת הייעוד שלך כנשמה. באמת, אתה, יש לך תפקיד. לאפשר לו, להיות הקרקע הפורה שבו הוא חושף את עצמו. לכן אומר הרב צבי יהודה, תסתכלו במקור מספר 9, החינוך של האיש הפרטי, הלא הוא ההוצאה מהכוח אל הפועל. כשאני מבין את זה, אני מתמלא באמון. אני לא אמור לטעת בילד שלי דברים. הם קיימים בתוכו. אני אמור לאפשר להם לצאת מן הכוח אל הפועל. אז א', תירגע. זה שמה. אתה תאפשר לזה לצאת מן הכוח אל הפועל. זה מקום האמון בילד. איך אני מאמין בילד? שהוא שעבר היה פה מישהו ששאל. איך אני בונה את האמון הזה בילד? אני מאפשר את התובנה הזאת. בטח שאני מאמין בילד, זה ריבונו של עולם. אני מוציא מן הכוח אל הפועל, מהאלם לגילוי, את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה. זה הטבע שלו. או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. יש דברים שהוא, בגלל הטבע שלו, הוא יספוג אותם. זה הטבע שלו, לספוג את זה. לא לספוג את הרע. שהרע לא ימנע ממנו לגלות את מה שבתוכו. זה התפקיד שלי. אני עכשיו מצמיח עץ. אני קובע איזה עץ הוא יהיה? לא. זה מוטבע בתוכו. אבל אני יוצא מתוך הנחה א', שברור שהעץ הזה ייתן פירות. אני מכיר את העץ הזה. אמרו לי, זה עץ פרי. ריבונו של עולם אמר, זה עץ פרי. אני מאמין בו. אם יש לו איזה עשב רע שמשתלט עליו, אני יעקור אותו, אני אכוון אותו, אבל אני כל הזמן יוצא מתוך הנחה שא', הוא יהיה בסדר כי זה קיים בתוכו, ה-DNA הטוב נמצא בתוכו. זה לא אני מטביע בו. לפעמים הורים יוצאים מתוך הנחה, אני זה שמטביע. אז מה הילד, בלעדיך מה הוא? טבולה ראסה? מה הוא? איזה לוח חלק כזה? לא. הוא נשמה אלוקית, גם בלעדיך. אתה, התפקיד שלך, זה בעצם באיזשהו מקום, אני אגיד משהו קשה, למנוע ממנו להתקלקל. לאפשר לו באמת לצמוח. או, ופה התפקיד החינוכי היותר אקטיבי, לאפשר לו לספוג דברים שמתאימים לנפש שלו.
יוצא שיש לילד לקות סביבתית. אני מפגשת עם ילדים כאלו ביום יום. יש להם לקות סביבתית, אז נכון שיש להם איזשהו... הוא לא טבול הרסה ויש לו את היכולות שלו, הם לא צריכים להוציא את זה מהכוח לפועל, אבל ילדים כיום גילים לקות סביבתית, ואז ילדה בכיתה ח' לא יודעת מה זה היפופוטם, אני חושבת שזה סוג של קוף. זאת אומרת, הוא לא יכול... זה נכון שהעץ הוא פרי, הוא יוציא פירות, אבל איזה פירות?
נכון. הילד לא יכול לגדול לבד. לא. יש לנו תפקיד עצום. לאפשר לו את הגדילה. אבל האמון בילד נובע מתוך התובנה שהילד הוא יעד אלוקי בפני עצמו.
זאת אומרת שמלכתחילה לא היה אמון בילד, יש לו לקות סביבתית, ואז גם אין לו...
נכון, ואז לא נתנו לו את הסביבה, נכון. לפעמים נתנו לו את הסביבה, האנטי. כשהורה לא מאמין בילד, כי הוא יוצא מתוך האני. מה, אני, זה הילד שלי? לזה, אל הנער הזה התפללתי, מה פתאום? לא. הוא הוציא מתוך המשוואה את השותף השלישי. כלומר, אני לא רציתי, אשתי, את רצית אותו? לא. טוב, אז אני רוצה לעשות את זה. אין שירות החזרות. אגב, יש כאלה שחושבים. חלק גדול ממעבר... או העברת האחריות אל בית הספר. לפעמים ברמה יש הורים ששולחים את הילדים שלהם בשיטת שגר ושכח. כלומר, מה בעצם אומרים? אני? מה אני אחראי? תגיד לי, למה הבן שלי לא אוהב להתפלל? המורה, למה הבן שלי חצוף? כלומר, מי אחראי? מי השותף פה? הם. הוא ביטל את עצמו. מורה יכול להיות שליח שלך. אבל אוי ובוי אם הוא מחליף אותך. יש שלושה שותפים, אתה, האימא וריבונו של עולם. אם אתה מוריד שותף אחד, אז המעגל חסר. המעגל החינוכי חסר. בוא תראו בישונו של הרב צבי יהודה, אומר הרב צבי יהודה, כשגורמי החינוך, ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד, התרבות שמסביבו, מותאמים ומכוונים לשכלולו, לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. כשבעצם כל המערכת מתכווננת אל היעד הזה, לשכלול כישרונו הטבעי של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, זה מוצלח. אבל בהפך, כשכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, או כי לא מאמינים בו, או כי אני לא מסכים. הילד שלי יהיה אומן כזה, מה פתאום? לא, לא, לא מתאים לי. שכישרונו של הילד, הטבעי של הילד, נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח. וזה אחד מן החטאים הגדולים של החינוך. שכופים ילד לצד אחר. זה יכול להיות בטבע הבסיסי שלו. הילד יש לו טבע מופנם. לא כי הוא עם איזשהו חוסר ביטחון עצמי, כי זה הטבע הבסיסי שלו. יש לאדם שונות חברתית. זה כזה וזה אחר. ויש הורה. תראו לעצמכם, הורה המסמר של החבורה. יש לו ילד שהוא אחר. הוא אחר. כי יש עוד שותף במעגל הזה. ועכשיו האבא מסתכל על הילד הזה במבט של אני בוחרתי את הילד. וכל הילדות הוא משדר לו, תגיד לי, נו, אתה לא יכול לצאת מהקובייה שלך? אתה לא יכול להיות קצת יותר ויותר? וכופה עליו טבע אחר. היום אנחנו יודעים כמה תסבוכים יש מכפיית ילד להיות ימני ולא שמאלי. רק בכתיבה. כמה תסבוכים זה מוליד. לא רק מוטורים, הרבה יותר עמוקים. אחת כמה וכמה כשזה עוסק ברבדים אחרים. עכשיו, יש לנו בעיה שמערכת החינוך שלנו היא באיזשהו מקום, יש לה איזשהו מיינסטרים, שכולם צריך לדחוף אותם לפה, מי שלא נכנס לתוך זה, מה הוא? הוא חריג. אז הוא גדל עם מבט על עצמו כלא יוצלח. אנחנו הרבה פעמים מפתחים עליו מבט כלא יוצלח. אבל למה? כי שני שותפים החליטו א' ב', מה עם השותף השלישי? מה עם השותף השלישי? ולכן צריך לעמוד לנגד עינינו בכל יעד חינוכי שאנחנו מציבים לעצמנו. האם זה היעד החינוכי רק שלי, או זה גם היעד החינוכי שלו? ובאמת, יש בירור שצריך לשאול, מה, אז הוא רוצה, אז אני מסכים לכל דבר? לא. לא, אני עוזר לא לברר, כשם שאני עוזר לעצמי. האם זה הרצון שלי? עוזר לו לגדל את הרצון שלו, אבל לא לבטל את הרצון שלו. היה לי חבר, עדיין חבר, לא, שהיה לו הרבה זמן, תקופה, שהוא לא הצליח גם בשידוכים וגם בעולם המקצועי. למה? כי הוא היה באמת אדם מאוד מאוד, אני לא אגיד סגור ומופנה, אבל מאוד עמוק כזה וכל דבר. זאת אומרת, לא ידע למכור את עצמו. לא ידע למכור את עצמו. וזה גרם לו לחוסר הצלחה בדייטים, וחוסר הצלחה ברעיונות עבודה. עכשיו, אני זוכר כמה שיחות שהיה לי איתו, אמרתי, אל תשנה את הטבע שלך, תישאר כזה. אבל תבין שלפגישה הראשונה, השנייה, לרעיון העבודה, 5 דקות, אתה חייב להשתמש בהצגה. תלמד להציג. אני רוצה בתוך, ככה, הפתח הענק הזה שפתחנו, שבעצם חנוך לנער על פי דרכו, אני בעצם מאפשר לו את הגילוי של הרצון שלו, אז לאיפה אני כן מכוון באופן אקטיבי? איפה אני כאבא מחנך באופן ממשי? אומר הרב קוק, מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, זה חוזר למה שאמרנו עד עכשיו, לצורה המתוקנת שלו, שמהי הנקודה המרכזית ביותר? שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. לכן, הנושא של מידות, של דרך ארץ, של יסודות מוסריים, זה חינוך מאוד אקטיבי. זה אמירה מאוד ברורה, כי אני יודע בוודאות שזה קיים בו. זה היסוד של האדם. לכן, בגיל הצעיר צריך לעסוק בעיקר בזה. בעיקר בזה. בחינוך להיות טוב וישר. בחינוך למידות. למידות של דרך ארץ, למידות של נימוסים, למידות של בן אדם לחברו, למידות של סובלנות, למידות של אהבת הבריות. זה היסוד הראשוני. לצערי, אנחנו מאוד מהר ומוקדם מדי בחינוך שלנו, גולשים אל מה שהרב מכנה החינוך למלחמת החיים. כלומר, איך מסתדרים בחיים? איך אני שורד את החיים הללו? מקצוע, הישגיות, ידע. מוקדם מדי ובחוסר איזון אנחנו הולכים אל חינוך למלחמת החיים. אנחנו... עכשיו, זה אבל מסר שהוא צריך להיות מסר חזק מאוד בבית. כלומר, מתוך הבנה שזאת הקומה הראשונה הנכונה. פשיח הרב, מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, הייתה לנו לנחלה. כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של האדם יותר הקריאה בשם השם, כנגדל טובו ויושרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולה. החיבור של החינוך הדתי, של החיבור לקריאה בשם השם, מטרתה לחשוף את הטוב והישר הזה. זאת המטרה. אם זה לא נחשף, יש פה משהו מעוות. אם אדם, הקריאה בשם השם, לא מולידה אצלו טוב וישר, יש פה משהו לא נכון, משהו מעוות. כי זה היעד הגדול, מתוך זה נמשיך הלאה. מתוך זה נמשיך אל הבניין היותר גבוה, אל הקומה היותר עמוקה, אל המיוחד שבו. ואל מה שאנחנו קוראים הרבה מאוד פעמים חינוך, אבל זה לא חינוך, מה שהרב מגדיר אל מלחמת החיים. רוב רובה של מערכת החינוך עוסקת בהכנה למלחמת החיים. בסדר? זה יותר בית ספר מקצועי. זה לא חינוך. זה לא חינוך. אדם מחונך, על פי ההגדרות שאמרנו, זה א', שצורתו והדרך המיוחדת שלו, על פי השותף השלישי, מופיעה בעולם, ובוודאי, בוודאי, היא מיוסדת על הטוב והישר. אני רוצה קצת לסכם. א', תחילת החינוך מתחילה בענווה. אני ההורה, אבל יש עוד גורם. שהוא הגורם הכי מרכזי, ובעצם מי זה הילד שנולד לי. אני יכול לדעת מה רציתי. אני יכול לדעת מה חלמתי. אני יכול לדעת מה קיוויתי. אבל מה נולד, זה השותף השלישי. מתוך הענווה הזאת, אני צריך להיות מסוגל לומר, וזאת עבודה קשה, אל הנער הזה התפללתי. לחבר בין הרצון שלי לבין מה שהשם רצה. וזו עבודה לא קלה. הראשר הירש כותב, והסוגיית יעקב ועשיו, כותב, אני לא אגיד ביקורת, כי זה קשה לומר, אבל שאלות ברור נוקבות חינוכיות, אולי כל הבעיה של עשיו, היא שיצחק ניסה לחנך את עשיו כמו שהוא חינך את יעקב. והוא לא חינך את עשיו על פי דרכו, אלא הוא ניסה לגדל את שניהם להיות איש תם יושב אוהלים. זאת אמירה מאוד קשה. את אמירה מאוד קשה, כלומר שמחיר עצום וההיסטוריה של האנושות הוא על שאלת האם אני מבין מה הדרך ואני דוחף לשם. לכן ענווה גדולה, מתוך הענווה הזאת קבלת השליחות. אגב, תסתכלו, סתם כאנקדוטה. את מי יותר קל לנו לחנך, את הילדים שלנו או את הילדים של השכנים? את מי את מחנכת ביותר רוגע, מסבירה להם יותר? את מי?
של השכנים.
של השכנים? כי... כי אצל השכן, זה לא בגלל שאני יותר מחויב, כי אצל השכן אני אשלם מאוד עם מה שהוא. אין לי ערעורים על מה שהוא. זה מה שהוא, אני עוזר לו. בוא חמוד, אני אסביר לך. לא, אל תעשה ככה. הבן שלי, נו, מה קרה? למה? איפה הסבלנות נעלמה? כי אצל הבן שלך, אתה, זה מערער, למה? מה פתאום? אני לא שלם.
אתה מרגיש אשם.
אתה מרגיש אשם, זה לא מה שרציתי, זה לא...
הבושות הם עליך.
אצל, הבושות הם עליך, כן, זה לא אל הנער הזה התפללתי. הבן של השכן, הוא בסדר, אני שלם ממה שיצא. אני אעזור לו, בוא, חמוד שלי, בוא, זה בסדר. אתה רוצה לשבור את הקירות, שבור, זה... אני, החינוך הוא הרבה יותר בשלמות. יצא לי פעם שיחה עם מחנכת מדהימה, שהבנים שלה קטסטרופה. והיא אמרה לי, בכנות, היא אמרה לי, מה שאני עושה בכיתה אני לא מצליחה לעשות בבית. לא מצליחה. בכיתה, כל החינוך שלי הוא אידיאלי, מלא באהבה, מלא באמון. בבית, הכל מתפרק לי. כי בכיתה היא הרבה יותר שלמה. אין לה שאלות קיומיות על למה אתה כזה. אתה כזה, אני אעזור לך למצות את הכזה שלך בצורה הכי יפה. להביא אותך. טוב, אנחנו ככה נסיים, באמת, איזשהו משפט לקחת הביתה. המשפט שצריך לקחת הביתה, שחזרתי עליו כמה פעמים בשיעור, זה להגיע אל היכולת לחבר בין הילד שאני רציתי לבין הילד שהשם רצה, ולהבין, זה דבר אחד. זה דבר אחד. זאת גדולתה של חנה. שהייתה מסוגלת לומר, מה שאני רציתי כל חיי, ומה שיצא, שלכאורה יצא עם כל מיני תסבוכים אלוקיים, שעכשיו אני מחויבת להביא אותו לבית המקדש. לא, לא, לא. זה אחד. אל הנער הזה התפללתי, כי הוא יחשוף את הרצון שלי שיתחבר אל הרצון האלוקי. וזה תובנת היסוד שלנו בחינוך. היא תובנה שאם עובדים עליה יום-יום, מולידה בנו הרבה יותר סובלנות, הרבה יותר אמון, הרבה יותר הכלה. לא הכל מתחיל ומסתיים בי. לא הכל מתחיל ומסתיים ברצון שלי, בהחלטה שלי, לא. תירגע. הרבה סובלנות, הרבה אמון, הרבה אורך רוח. בעזרת השם, נעשה ונצליח.